לכולם, אנחנו מתחילים את לשים את המיקרופון. זה הבונבוניירה. טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים, אנחנו עוצרים רגע עם שערי ארץ ישראל. זה קשה לעצור, אבל אין ברירה. אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא ללמוד קצת על הקשרי הפורים, וצריך שלכל אחד, כל אחד, קודם כל, כל, כל יהיה שני דפים. אפשר גם לחלק את הדף הזה. רק מאמרי הראיה הלכתי לקחת ספר מבית המדרש, מישהו לקח לי אותו, אז אני צריך עותק אחד ממאמרי הראיה, אם אפשר. לא, לא, זה לא השני. כן, סיימתי מספיק, יש עמוד. טוב, אז בואו רק נסביר מה אנחנו הולכים לעשות בעזרת השם עד פורים. בסדר? בינתיים אני אברך, אז תתארגנו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, ביי, תודה רבה. תודה רבה. טוב רבותיי, ערב טוב לכולם, שלום. אנחנו עושים איזושהי עצירה קטנה מהסדרה של שערי ארץ ישראל. גם בלילה השיעור על התפילה, אנחנו עושים רגע גם שם עצירה בשביל לנסות טיפה יותר להתכונן לפורים. בשיעור של יום ראשון אנחנו ממשיכים כרגיל. זה היה שיעור שם, חבר'ה אמרו לי שאי אפשר לעצור באמצע, היה שם שיעור על מעמד האישה והעניין של למה לא נכון שבנות יתגייסו. בסדר, זה כבר רעיש עולמות בדבר הזה, אבל בסדר, צריך להגיד את האמת. אבל חלק ב' יהיה יותר מובן, אני חושב, לכולם. אז אנחנו נעשה עוד שיעור אחד שם, ואז גם שם נשתדל לחזור לפורים בלי נדר. המטרה זה לנסות כמה שיותר להכין את עצמנו. 30 יום קודם החג, דורשים ברכות החג, ואנחנו בראש חודש אדר, אז אנחנו כבר בפער של 15 ימים. רק נאפיין את שני השיעורים. השיעור הזה של 5:15-6 הוא יהיה בעיקר על ההבנה של מהות הפורים, ואני ארחיב בזה טיפה יותר בהמשך. והשיעור של 10:15-11 זה יעסוק בעיקר במגילה. במגילה, אבל לא רק במגילה, זאת אומרת במגילה בהקשר של דור הגאולה, של הדור שלנו, בעזרתו יתברך. מאוד חשוב לי שבגלל שאנחנו שילינו את הנושאים, אז לפעמים תלמידים יכולים ללכת ללמוד את, בגלל שהם רוצים את הנושא, אז הם עושים איזה שהם מעברים כאלה ואחרים. אם מישהו לומד, אני לא יודע, אני לא מכיר את השיעורים בכללי, אבל אם מישהו לומד במקום אחר בשיעור שלו וזה שיעור קבוע, אז השיעורים האלה הם מוקלטים, אפשר לראות אותם, לא צריך לעבור משיעור לשיעור ככה. בדרך כלל יש שיעור קבוע, חברות הקבועה, תשאר בחברות הזאת ומקסימום תשמע את זה אחר כך. טוב, אז אנחנו מתחילים. כשאנחנו רוצים לגעת במהות של חג הפורים, אנחנו צריכים להבין שהאור, האור הגדול של חג הפורים הוא אור עצום. אור עצום, עוד מעט נראה עד כמה הוא עצום. וככל שהאור הוא יותר גדול, אז גם תחושת ההחמצה היא גדולה. זאת אומרת, אם לא נכין את עצמנו בצורה נכונה, אז אנחנו עלולים בשנייה שיצא חג הפורים להרגיש את הכבדות של השתייה ואת הכבדות של הרבה דברים שכאילו לא הצלחנו להשיג. לפעמים זה קורה אחרי יום הכיפורים. בעצם אנחנו מלאים בעוצמות, אבל אחרי כמה דקות משהו בורח מאיתנו, מרגישים איזשהו חסר מסוים. אז שם יש אומנם ימים כאלה שמחזיקים אותנו. כן, הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, זה ימים קדושים וטהורים מאוד. חג הסוכות והכל, זה ימים שהם מותירים אצלנו את הרושם. בפורים יש איסור חג, למי שחוגג ב-י"ד, איסור חג, כולם חוגגים בט"ו. עניין גדול להגיע לירושלים בזמנים הללו. אבל שוב, זה כאילו בורח, במיוחד אם אתה מחויב בכל המצוות של פורים ב-י"ד, אז בט"ו אתה פחות מרגיש, כן? מי שהולך לירושלים, אז הוא לפעמים מרגיש את האווירה יותר של מה שקורה ברחוב, ואם הולך לישיבה, אז הוא ראה מלא חבר'ה משתכרים ורוקדים. אבל בוא נאמר את האמת, לעניות דעתי, הדלה, וזה בסברה פשוטה, לא עיקר מהות הפורים, זה השכרות של החבר'ה, ואפילו אם אומרים דברי תורה, והיה הסעודה המטורפת, לא חסר משהו? כאילו באמת, הכל היה מושלם. הקריאת המגילה הייתה בלי טעויות, והכל היה מושלם, והסעודה הייתה באמת באמת טובה, ואמרו שם הרבה 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 דברי תורה. ונהנית בסעודה, והכל היה טוב, והיו גם צחוקים, והייתה שתייה כדת אין אונס. והכל טוב, לא חסר לכם משהו? איפה זה השפיע עליי? זה השפיע עליי רק בפורים? האם מטרת פורים היא להשפיע רק בפורים? או שמא מטרת פורים היא להשפיע לכל השנה כולה? אם פורים הוא כיום הכיפורים, אז ברור לך שהתשובה של יום הכיפורים אמורה להשפיע על כל השנה כולה, נכון? אז השמחה של פורים אין בה איזשהו מדד של השפעה מסוימת. ננסה קצת לעמוד על הדברים טיפה יותר, אבל שוב, כמו שאני אומר, גודל הציפייה ככה לפעמים גם גודל האכזבה, אם לא מכינים את עצמנו נכון. אחת הסיבות המרכזיות לאכזבה זה שבגלל שפורים הוא כל כך כיפי, הרי אף אחד לא חושש עכשיו, הגיעו עכשיו שלושת השבועות. בסדר? לא נחסר מאיתנו דבר בפורים. אנחנו רק מקבלים ומקבלים. בשלושת השבועות אתה פתאום אומר, תשמע, עכשיו אני לא יכול לנסוע לפה, ועוד מעט גם יהיו את ההגבלות של מי ראש חודש אב, ותהיה בעיה לאכול בשר. אתה רואה את ההגבלות, אתה מרגיש את החסר. בפורים אתה אומר, אני מקבל, מקבל, מקבל. יכול להיות שיש פה בעיה, שאנחנו מאבדים את המהות של פורים בגלל שאנחנו מקבלים. מקבלים המון. כי פורים זה לא בשבילנו. פורים זה בשביל הקדוש ברוך הוא. מי שהתגלה בעולם זה ריבונו של עולם. אנחנו השמדנו את המלאק בפורים. לא לגמרי לצערנו, אבל עשינו שם מלאכה רצינית. וממש ביטלנו אותו כלא היה. השם השם עכשיו מופיע יותר ויותר בעולם. ממנה נצטרך להוכיח שכל המגמה של חג הפורים, כל הגישה שלך לשתייה ולמגילה, למתנות לאביונים, למשלוח מנות, לסעודה, לכל מצוות החג, המטרה המרכזית שלהם היא להופיע את שמו בעולם יותר. זה כנראה תהיה המהות של כל מצווה ומצווה שם. עכשיו נצטרך להבין איך זה שאני עכשיו מקיים את משלוח מנות כמו שצריך, זה ישפיע עליי בדבר הזה. ולמה משלוח מנות זה יש לו תוקף יותר גדול ממצוות ואהבת לרעך כמוך? כן, שאלה מעניינת שהוא בא בספר בהם דרכך. או למה מתנות לאביונים יש להם יותר ערך מצדקה, צדקה רגילה? בסדר? נצטרך כאילו להבין את הנקודה הזאת. בואו נראה קצת בליקוטי מוהר"ן. דווקא דיבור מתחיל ביום הכיפורים, עוד ב', אז כתוב כך: וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו להנאתו ולצורכו. מה זה בחינת המלכות? בחינת המלכות זה בעצם ההופעה כאן בארץ. מה קורה כאן בעולם הזה? איך הכל בא פה לידי ביטוי? מה שהעיניים רואות, מה שהאוזניים שומעות, הכל הכל מתגלה בצד המוחשי. אומר כותב מוהר"ן, צריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו להנאתו ולצורכו. זה לא בשבילך. המצוות הן לא בשביל שאתה תהנה מהן. מה שקורה כאן בעולם, אתה צריך לקחת את זה לממדים הרבה 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 יותר גדולים. הארוחה שלך עם החבר'ה זה לא להנאתך ולצורכך. שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלות אהבתו. שההנאות וכל מה שאתה מקבל פה זה לא יהיה בשביל עכשיו אני רוצה למלא את התאווה שלי, כן, מגיע לי. רק שתהיה בחינת המלכות בבחינת בן חורין, בבחינת אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, שהמלכות תהיה אצלך בן חורין בבלי להשתמש בו להנאתך. מה זה אומר שהמלכות היא בן חורין בלי להשתמש להנאה שלנו? אז אולי נבין את זה דווקא דרך פורים. ממשיך הרב, וזה בחינת מרדכי, בחינת מרדכי, שהמהות היא לא המלכות, יש לה דרור וחירות. למור יש דרור, למרות יש חירות. מה החירות האמיתית של האדם? שהוא לא צורך שום דבר בשביל עצמו, שכל מה שהוא פועל ועושה זה למען שמו יתברך, שלא להשתמש בה להנאתו ולצורכו כי אם להשם יתברך, בבחינת מה שכתוב בעובדיה, והייתה להשם המלוכה. יש כאן בחינת מלכות, יש כאן מה שקורה פה בארץ, ובעצם עיקר 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 המהות והתפקיד שלך כיהודי זה להופיע את שם השם יתברך פה בעולם. איך תעשה את זה? כשתיקח את הכל, את כל מה שאתה פועל, את כל מה שאתה עושה ביום יום, למענו ולא למענך. חינת ביטול מוחלט. חינת ביטול כזה שרוצה רק להיות כלי להופעת השם יתברך. זה מרדכי. מה קורה כשאתה נהפך להיות בחינה כזאת? אז אתה מתחיל להפיץ את שם השם בעולם. כי כשאתה מתבטל על הרצון האלוקי, הריח שלך מתחיל למלא את כל הארץ. מור דרור, בוסם, שומעו בכל הארץ, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחד. כולם מכירים אותו, כל העולם כבר מכיר אותו, כי יש כאן מישהו שעומד בבחינה של בטלה מוחלטת לרצון האלוקי. עיקר המהות של פורים זה העניין, לא איך אני שותה, ואז שאני שותה איך אני נראה טוב בעיני החבר'ה, או איך אני מצחיק אותם. סליחה על הדוגמאות, זה לא הנקודה. אני לא עושה עכשיו יאללה, זה יופי, סיימנו מקרא מגילה, סיימתי, סימנתי וי על מקרא מגילה ערב, יש לי עכשיו לסמן וי על מקרא מגילה בוקר, שם לא פספסתי מילה, פה לא פספסתי מילה, ליגה, יצאתי ידי חובת קריאת מגילה גם בשנת תשפ"ו. חסר פה משהו, חסר פה משהו. קריאת המגילה היא להופעת שמו יתברך, מתנות לאביונים זה להופעת שמו יתברך, הכל הכל הכל, כל מה שאני פועל פה זה למענו יתברך. לא היום, אבל אני צריך להבין בכל מצווה ומצווה איך זה קשור, כמו שאמרתי. אבל זאת המגמה, זאת התכלית. זה מרדכי. הוא לא משתחווה לאמן לא כדי לקבל לייקים, הוא לא משתחווה לאמן לא כדי שיתפרסם שמו של מרדכי עכשיו והוא יוכל עכשיו להיות ככה מקובל על כולם, כי זה יפגם בכבוד השם. כי לאמן יש פה עבודה זרה. אם יש לו פה עבודה זרה ואני משתחווה לו, זה פוגם בכבוד השם יתברך. אפילו מעבר לשאלה אם זה מותר לי ברמה האישית או אסור, האם אני עובר על איסור שאני משתחווה לעבודה זרה שלו או לא, זה גם לא מעסיק את מרדכי. שאלת הגן עדן או הגיהנום שלו, אם הוא ישתחווה, לא מעסיקה אותו. מה שמעסיק אותו זה ריבונו של עולם. על זה הוא חושב כל הזמן. לכן אומר הרמת ולי, מרדכי הוא מורדרו, הוא מופיע את שם השם בעולם, הוא נבחר להיות האיש הגואל. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא איש יהודי, הוא מבטא את המהות של היהודי. ולכן הוא נקרא איש יהודי. אבל לכאורה, אם הוא מבנימין, למה הוא נקרא איש יהודי? הוא משבט בנימין. אז הרבה תשובות ניתנו בדבר. אבל אומר הרמ"ד ואלי, שכל הגואלים יש להם בחינה של משה רבנו. כל מי שגואל את ישראל יש בו יותר בבחינת משה רבנו, שהיה הגואל של ישראל. למה משה רבנו היה הגואל של ישראל? כי הוא רצה להופיע את שם השם בעולם, והוא ידע שהצינור הזה יעבור דרך עם ישראל. זה מרדכי דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. למה? כי ככה יותר יופיע השם השם יתברך בעולם, ודאי מרוב האהבה העצומה שלו לעם ישראל. ממשה רבנו עד ביאת משיח, משה גימטריה לקח לכם זמן, אני אתן לכם עוד מבחן. 345 המשיח נקרא שילו, שנאמר עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. שילו בגימטריה 345. עכשיו נתקיל אתכם. איש יהודי, אבל היה משבט בנימין, נכון? אז למה כתוב איש יהודי? תעשו גימטריה. אני התקלתי אתכם, זה לא 345, תעשו גימטריה.
איש יהודי,
איש יהודי. 346, יפה מאוד, יפה מאוד. אז אומר הרמ"ד ואלי, יש הסבר למה כל דבר עושים עם הכולל או בלי הכולל, זה לא סתם זריקה, ממש 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 לא. אבל אומר הרמ"ד ואלי, המשיח שנקרא שילו, ומשה רבנו, ממשה עד שילו, בעצם מתחילת הגואל, דרך כל הגואלים שעוברים, חייב להיות איזשהו קשר למשה רבנו. אז משה רבנו עם הכולל ושילו עם הכולל, 346, וזה בעצם הסיבה שמרדכי היהודי שונה במילה שלו לאיש יהודי ולא משבט בנימין. כדי להגיד לך את הנקודה הזאת, שהוא מבטא את עיקר הגאולה, אבל זה לא טכני להגיד הנה זה מרדכי, הוא מרדכי הוא מבטא את עיקר הגאולה. לא, המחשבות שעברו על מרדכי, הרצונות שלו, למה הוא פעל ככה. הקדוש ברוך הוא, אבל מתוך הדבר הזה אנחנו מבינים את כל המגמה של כל מצוות הפורים. זה מרדכי, והיא אומנת הדסה, היא אסתר. שניהם מפיצים ריח טוב, כי שניהם מבטלים את עצמם ביטול מוחלט. היא הולכת להיבעל למלך גוי. זה היה סנוי עליה ביותר. היא התחמקה, ותילה כך אסתר. היא לא רצתה. כולם ניהלו מרדף, אני. אבל אסתר אומרת לא, כולם בגויות. אסתר לא רוצה, ותילה כך בכוח. לא שאלו את פיה, לא שאלו אם היא רוצה או לא רוצה. מה לעשות? צריך לנסוח את הנפש על המשרים. עד שהגמרה תדון, למה ככה? אסתר, קרקע עולם הייתה וכו'. הגמרה שם במגילה, הם הראשונים שם בסוגיה. באונס, ברצון, בכפייה, למה זה אתה? אלי, אלי, למה עזבת אני? זה מצח על הילד השחר, אני הייתי חופשייה. הייתי הילד. אלי, אלי, למה עזבת אני? אני באתי בשמך. עזבת זה אסתר, זה מרדכי, זה מגמת הפורים. אומר פה רבי נחמן, וזה בחינת מרדכי, בחינת מרדרור, שהמרות היא המלכות, ואז יש לה דרור וחירות שלא להשתמש בה להנאתו ולצורכו. כי אם להשם יתברך בבחינות והייתה להשם המלוכה, המלוכה, כל מה שקורה כאן למטה זה לא בשבילי. כמה כוח אנחנו צריכים למשך כל השנה לפעול עם אל, לעשות הכל למען שמו יתברך. כמה אנחנו מכירים את המשפט הזה של שיביתי השם לנגדי תמיד. אבל לפעמים אנחנו שוכחים. הכוח של שיביתי השם נגדי תמיד, ולחשוב מחשבות של כל השם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא לנגד עיניך. הכוח הזה בא ביום הפורים, במצוות הפורים. אם אדם פועל נכון, הוא זוכה להערה גדולה מאוד שתמשוך עליו חוט של חסד, כמו שנמשך על אסתר וכמו שנמשך על שרה לאורך כל השנה כולה, כי הוא מכוון לזה. וכל המצוות שהוא עושה זה להופעת שמו יתברך. כמה דק הוא ההבדל בין המכה שאתה נותן על השולחן כשאתה שומע את המן ברצון למחות את זרע המלאק, או ברצון העמוק יותר למחות את זרע המלאק כדי שיופיע שמו יתברך בעולם, ברצון לשתות ולאכול כדי לצאת ידי חובת המצווה, או כדי לעשות למענו יתברך. כמה זה דק בשתייה, ככל שדבר הוא יותר גשמי, זה הרבה יותר מזה. האם אתה שותה כי כולם שותים? האם אתה שותה כי אתה, הנה אני חייב לתת ידי חובת המצווה, זה הופך להיות כמו איזה לפעמים, לא יודע, מצוות כאלה שאנחנו, זה נפך למצוות אנשים מלומדה, אני חייב לסמן וי על תפילה, וחייב לסמן וי על תפילין, וחייב לסמן וי על ציצית. אני לא מזלזל ולא מקטין, חלילה, אנחנו צריכים אבל להשתדרג בכל דבר. ואחד השדרוגים הכי גדולים שיש, כשאני בא להתפלל, וכשאני בא, נותן דוגמה של התפילה למשל, אני בא להתפלל לך הקדוש ברוך הוא, לא בשבילי, כי אני מבין שהתפילה היא בעצם הופעת שבחה השם יתברך בעולם. אז אני מבקש אותך הקדוש ברוך הוא, כי כשתיבנה בית המקדש שמך יופיע יותר בעולם, וכשתהיה רפואה לעם ישראל שמך יופיע יותר בעולם. אז כל המעשים, כל המעשים שאנחנו בעצם פועלים, זה רק ואך ורק להופיע את שמו יתברך בעולם. החג הזה שמטרתו היא זאת, זה פורים. אני מקווה שאנחנו מצליחים טיפה יותר לאפיין את המהות של היום הגדול הזה. הוא בא בהבזק, בא והולך. תנצל גם את היום של המחרת, הוא חשוב מאוד. ממשיך רבי נחמן ואומר, מה זה והייתה להשם המלוכה? דהיינו, להשתמש עם המלכות לעבודת השם יתברך. דהיינו, להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות שנכנעים לפניו, שנכנעים אליו, כל אחד ואחד לפי בחינת המלכות שיש לו בהתגליה ובהתקציה. אין אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו. אם יש לו ממשלה יותר, מותר לו להזהיר יותר ויותר אנשים לפי בחינת המלכות שלו. כלומר, להזהיר הכוונה להשפיע, להשפיע על יותר אנשים שיבינו את המהות של החיים שלהם. עכשיו מאוד מובן למה פורים לא יתבטא לעולם, כי זאת מגמה תכליתית להופיע את שם השם יתברך בעולם. זאת כל מהות החג, לא יכול להיות שזה יתבטל. זאת הנקודה המרכזית בדברי רבי נחמן.
גם בבית המקדש
לא
יתבטל
החג? לא.
כי השם
כבר מופיע במלואו. לא, לא, לא. זה הנקודה. אם עיקר המהות שלו זה להופיע את השם יתברך בעולם, אז זה מעולה. זה כמו להקריב קורבן, אתה הולך עכשיו בשביל להקריב קורבן.
אז לא צריך חג בשביל זה אבל. אז לא נצטרך חג בשביל זה.
החגים הם יותר מופיעים את עיקר השמחה. הם יותר משפיעים עליך, יותר ויותר לעשות את זה. גם פה צריך כמה שדרוגים במהלך החיים. אתה תגיע למדרגות גדולות, אבל כן, עדיין, כן, כל השבוע יהפוך להיות בחינת שבת, שבת גם כן תתעלה, ואז אתה תרצה שכל השבוע שוב תהפוך להיות בחינת שבת. טוב, אמרתי לכם, שבת זה צריך לעשות על זה מספר שיעורים, זה חשוב מאוד שתלמדו אותי בזה, את הדברים שאתם מכירים על שבת. ואנחנו גם נעשה ככה משהו בצורה של לימוד טוב, אבל חייבים, שבת זה בעזרת השם, בעזרת השם, טוב, צריך למצוא את כל דבר זמן. טוב, עכשיו אתם מבינים ככה, עם ישראל מה מטרתו? להופיע את שם השם יתברך בעולם. אני רק רוצה להראות איך מצוות החג לאט לאט, אתם תראו איך הכל קשור לעניין הזה. מה מטרתנו? אמרנו עכשיו, להופיע את שם השם יתברך בעולם, וזה הכי בא לידי ביטוי בזמן של פורים, נכון? יפה. אז מה יש לנו בחודש אדר שאין לנו בכל השאר המועדים, שאר החודשים? הלכה בשולחן ארוך. מה אומר השולחן ארוך? בכל החודש, כל החודש. שמחה, שמחה יתרה. שמחה יתרה זה קודם כל תחת אשר לבת את השם אלוקיך בחור בטוב לבב, זה הבחינה של הגלות. מבחינת ארץ ישראל זה לחזור לארץ. שידחנו את שערי ארץ ישראל לפה לפה. זה עיקר השמחה, נכון. מה עוד? איזו עוד שמחה יש לנו שכוללת את כל החג? לפחות זה קשור, לאו דווקא לפחות זכר המלך, אבל כשאני בא במסע ומתן עם גוי, למתי לשמור את המסע ומתן הזה? למתי? פורים, חודש אדר, שמה המסע ומתן עם גוי, זה הזמן הכי תקף, הכי טוב, תעשה מסע ומתן עם הגויים, זה אין בעיה. עכשיו תסבירו לי אתם, למה דווקא בזמן הזה? אם עם ישראל מטרתו זה להופיע את שם השם יתברך בעולם, והגוי הוא לא מבין שזה גם המטרה שלו, ולכן בינתיים יכול בשעתו כי מחר נמות. אם הוא מבין אז מעולה, אבל לא נראה לי שכולם מבינים. אז איפה תהיה ידך תקפה בצורה השלמה והגדולה ביותר? בזמן שבו אתה הכי מופיע והוא לא. אתם מבינים עכשיו? זו הסיבה הפנימית יותר, השורשית יותר, למה זה דווקא בזמן הזה? כמובן יש עוד סיבות, אבל הסיבה הפנימית, כי זה מהות היום, מהות החודש, זה הנקודה. טוב, בואו נתבונן טיפה באור הגדול שיש. כן,
איך ההערה שלי שלך בסדר משפיעה על זה שאנחנו במסע ומתן מצלח את הגוי?
כי אמרנו, מה המהות של חודש אדר? להופיע את שם השם יתברך בעולם, נכון? עכשיו, זה מטרת ישראל כשלעצמה, נכון? והיא באה לידי ביטוי הכי הרבה בחודש אדר. מה הגוי עכשיו, בינתיים, במחשבה שלו, בתפיסה שלו על העולם הזה? לא אומר את זה רק ברמה שלילית, אלא בינתיים זה מה שהם רואים כלפי חוץ, העולם הזה. זה בעצם בוא נעשה כסף, בוא זה. אין לו עכשיו אידיאל גדול, הוא לא קם בבוקר ואומר, איך אני עכשיו מופיע את שם השם יתברך בעולם? בסדר, גם דברים אידיאליים שהוא עושה, זה לא בגלל המגמה הזאת. גם אם הוא עכשיו פועל בחסד, זה לא בגלל אני רוצה יותר להופיע את שם השם. אתה מבין? אז לכן, כשאתה, יש לך עכשיו את הזמן הזה, שבו אתה הכי 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 מתעלה לתפקיד היהודי שלך, והוא פחות, שם אתה, שם השם אותם. טוב. אנחנו רוצים קצת ללמוד את ההקשר של מה שאמרנו עכשיו. אני טיפה נזדרת, כי אני רוצה לראות את כל מה שאמרנו עכשיו, גם בליקוטי מוהר"ן, גם באר"י הקדוש וגם ברב זצ"ל. זה אותו דבר בדיוק. מה עשה לנו מרן הרב זצ"ל? הוא פשוט לקח, הוא עצמו אמר את זה, את כל את כל כתבי האריזל, את כל תורת רשב"י, והנגיש אותה בכל מילה שלו לרובד של ההבנה שלנו, האנשים הפשוטים שפחות מצליחים להבין ולהשיג את התורה הפנימית הזאת. אז אני חיפשתי, היה לי מאוד 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 קשה, באמת היה לי קשה, כי אני פתאום נתגלה לידי איזשהו ספר שהביא שגם אריזל אומר ככה. אז ממש מצאתי את זה, ואני מוכרח לומר שפשוט העתקתי את הדברים בלי להבין. אז אנחנו נקרא ולא נבין, אבל רק נבין שיש כאן משהו גדול. בסדר? כלומר שיש פה התגלות אלוקית גדולה, התגלות אלוקית גדולה. כי אם שם השם מופיע בעולם, אז בפורים צריך שתהיה התגלות אלוקית גדולה מאוד. בסדר? ננסה ככה טיפה לקרוא, להבין, אני מקווה שבעזרת השם נצליח. אומר האריזל, האריזל מביא את זה בשני מקורות, בפרי עץ חיים ובשער הכוונות, והוא כותב כך. שוב, אני לא נוהג להביא את המקורות כי אני לא מבין בזה, אבל ראיתי שמפנים ורציתי להרוץ לממש חוט חורז אצל כולם. והנה בחינת מרדכי יסוד הערת יסוד אבא המתגלה בהיותו ברחל. רחל זה בחינת המלכות, עקרת הבית. בסדר? אז ההערה של מרדכי, בסדר? זה בחינת הערת יסוד אבא. אני מנסה להבין ואני אומר, כנראה יש כאן משהו מאוד 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 גדול שמתגלה ביום הזה, דווקא במלכות. בימים האלה שבדרך כלל במהלך השנה זה נסתר, ההשגחה האלוקית נסתרת מעינינו. אנחנו יודעים שהוא כאן, שתמיד הקדוש ברוך הוא משגיח, תמיד הקדוש ברוך הוא פועל, אבל לא תמיד העיניים רואות את זה, ודאי לא תמיד הלב מרגיש את זה. בפורים ההערה הזאת, ההערה הגדולה של הופעת השם יתברך כאן בעולם, היא מורגשת הרבה 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 יותר. דרך אגב, אני דתי, לכן זו הסיבה שכולם חוגגים את פורים. לא משנה אם אתה דתי או לא דתי. יש זמנים שגם אם אתה שאם אתה לא דתי אז אתה לא תמיד חוגג אותם, בסדר? יש זמנים שגם אם אתה דתי אתה לא מצליח להבין את הערך שלהם. בדרך כלל זה זמנים הכי קדושים במהלך השנה, פשוט אתה לא מצליח להבין את הערך שלהם, כי הם קשורים לארץ ישראל, ט"ו בשבט. לא כולם זה חייב סדר ט"ו בשבט, טוב, כי זה קשור לארץ ישראל, זה הבחינה הכי נסתרת. אבל זה לא הזמן עכשיו, דיברנו על זה אם אתם זוכרים בשיעור על ט"ו בשבט. אז אם כן, בפורים מתגלה אותה הערה, הערה גדולה ועצומה שהקדוש ברוך הוא בעצם בא וביקש להופיע כאן בעולם, כי זה הזמן. אתם מבקשים אותי אז אני מבקש אתכם.
בפורים?
בפורים יותר, אתה צודק. ביום הכיפורים, האמת היא, נכון להגיד יותר ולא יותר, כי יש אומרים שיום הכיפורים כפורים ואז בעצם פורים הוא יותר, אבל זה שתי בחינות שונות, שתי בחינות שונות של התגלות. בסדר? אז, אבל מה שתראה פה בפורים, אין ביום הכיפורים. בסדר? והנה בחינת מרדכי, יסוד הערת יסוד אמה, מתגלה ביותו ברחל. זאת אומרת, יש פה אור גדול מאוד, אולי אפילו חלק מהאור הגנוז, שמתגלה באיזושהי נגיעה בפורים. טוב? אז לא לפספס את זה. כי מרדכי בא מאותו הבחינה. זה מרדכי, ומשם יונק שורש נשמתו, וזה סוד מרדכי. מרדכיה מור טהור, שהוא זך ונקי, זה טהור, אין פגם בעליונים, אין פגם למעלה. אז הזמן הזה זה זמן כל כך טהור, אין בו פגם. איך כולם מחכים לפורים? למה מחכים לפורים? יודעים שאיראן תחטוף בפורים איך שהוא, לא יודע מה, גם אם בסוף לא יראו עליה, אתה תגיד, מה שקרה בשבועות, התחיל בפורים. אתה מתקשר את זה איך שהוא לפורים. למה? זה, כולם מחכים לזה. מחכים לזמן הזה. אתה יודע שיש איזה משהו שגם אם הוא לא יתגלה כלפי חוץ, הוא התחיל פה. משהו מתחיל בפורים. כמו שאנחנו רואים, 30 יום קודם החג, קודם הגאולה הגדולה, דורשים מלכות החג. אז זה פסח, נכון? לכן צריכים ללמוד את פסח בפורים. נכון? אם מתחיל פה משהו, מתחילה כאן גאולה. הגאולה של פסח מתחילה בפורים. טוב. כי מרדכי בא מאותו הבחינה, ומשם ינק שורש נשמתו, וזה סוד מרדכי, 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 שזך ונקי. הנה המן הרשע, עכשיו תראו. המן הרשע רצה לאבד הערות אלו. ולהרוג מרדכי הרמוז בערה זו. מי אם לא עמלק יופיע כשהוא רואה שהעם ישראל בשיא תפארתו וסגולתו? מי אם לא עמלק? זה פשוט. עמלק חייב להופיע תמיד, תמיד, בשני זמנים. שתי גאולות. גאולה אחת, שיבת עם ישראל לארצו. גאולה שנייה, בניין בית המקדש. זה הזמנים שהמלך מופיע. עם ישראל יוצא ממצרים, בואכה ארץ ישראל, הולכת המרגלים, המצרים כבר מזמן להגיע. נכון? מי מופיע? ויבוא המלך, וילך עם ישראל ברפידים. דוד המלך נלחם בעמלק, שאול המלך, דוד המלך נלחמים בעמלק, שלמה כבר בונה המקדש. יוצאים לחוץ לארץ, שם ישמור. ואז לא זה מפחיד. ואז חוזר לארץ ישראל, אבל לפני כן מי מופיע? קצת באמצע אפילו. עמלק, המן האגגי, למה? הוא רואה חזרה לארץ, הוא רואה בניין בית מקדש, אז הוא חייב להופיע. עם ישראל יוצא לגלות של 2000 שנה. בואכה ארץ ישראל, הנה הולכים להיכנס, מי מופיע? עמלק, מי זה? הנאצים, ימח שמם וזכרם. שאומרת הגמרא, מסכת מגילה, אתם מכירים זה, נכון? דבר עמוד א' שם, ואמר רבי יצחק, מה דכתיב? אל תיתן השם אבייר רשע, זה ממו, אל תפק. אל תיתן לעשו הרשע, כך אמר יעקב אבינו, אל תיתן לעשו הרשע, זה ממו. מה שהוא זומם לעשות לעם ישראל, אל תפק. עשו אליפז, נכד שלו זה עמלק. ואז שואלת הגמרא, מה התפילה הזאת? על מה יעקב אבינו מתפלל? תראו, דף ו עמוד א', ו עמוד ב', במגילה. הגמרא כותבת שם. זו גרמה מישל אדום. שלמלא הם יוצאים ומחריבים כל העולם כולו. יש גמרות ישנות מאוד שלפני הצנזורה, וכתוב שם גרמניה של אדום. וגמרות אחרות כתוב שם מסורת השס משנים לגרמניה של אדום. ואז הם מסבירים מה הם עושים, יוצאים ומחריבים כל העולם כולו, ואיך הם כובשים, ואיך הם מתקדמים. על זה יעקב אבינו מתפלל. למה? כי המלך חייב להופיע לפני שיבת עם ישראל לארצו, כי זאת גאולה. למי שעדיין לא מבין שזה גאולה, שיבת עם ישראל לארצו, ואז אחרי שעם ישראל בארץ, אז המלך שוב צריך להופיע. מתי? לפני בניין בית המקדש.
המלך זה משהו
שזה חסי
או שהוא שם כולל?
אז השאלה מי זה המלך זה שאלה טובה. הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח שואלת את השאלה שלך ואומרת כבר בסנחריב ובלבל את כל האומות. זאת אומרת שבצד הגנטי הפיזי אתה לא יכול לזהות אותו עכשיו, אבל אתה יכול לזהות לאט 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 את המאפיינים שלו. אולי בעזרת השם נעשה שיעור להבין את מאפייני המלך. עיקר מאפייני המלך זה נגד ארץ ישראל. כן. שאלה טובה, למה המלך חייב לבוא לפני הגאולה? התשובה היא בגלל שהמלך, כשהוא מזהה קדושה, הוא בעצם מזהה הופעת שם השמש התברך בעולם. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בסדר? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק רוצה להראות שהרשי העיקרית, ואנחנו רוצים להראות שהדלת העיקרית. דיברנו על זה אם אתם זוכרים, נכון? שכשיש שאדם הראשון חטא, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, קוץ ודרדר תצמיח לך. הדלת שלך התחלפה ברש. מה זה הדלת התחלפה ברש? שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד ולא השם אחר, ויש שם קוץ קטנה שמפרידה בין זה לזה, הקוץ הקטנה בין הדלת לבין הרש. זה מה שהמלך רוצה להראות, מלחמה להשם במלך מדור דור. הרש הוא האמיתי, השם אחר, עבודה זרה. שמה ישראל השם אלוקנו השם אחר, לא אחד. תמבל אותנו בדרך, בסוף ניתן לנחש להקיש אותך, להכניס בך ארץ שתחשוב שאין אלוקים, להפחיד אותך. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כאשר הוא ירד עם הלוחות וזיהה שעם ישראל חטא בחטא העגל, חלילה בחרו השם אחר. הרמב״ם כוזרים מסבירים שזה ודאי לא כך, עשו לכם להתרק את משה רבנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? לך, לך, רד כי שחטא עמך. מה זה רד? הדלת והרש התחלפו להם. זה הכי מרגיעים ככה את ישראל, את יעקב אבינו. שמה ישראל השם הקדוש השם אחד, לא אחר. לא החלפנו בין הרש לדלת. הקוץ הקטנה לא בלבלה אותנו. אבל זה צריך לתקן את חטא אדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך. בסדר? אז אם כן, זה הנקודה של המלחמה במלך. תמיד המלך יופיע לפני גאולה גדולה. עכשיו אל תשאלו אותי הקשרים הנוספים, מה זה היה בשמחת תורה, והאם ההקשרים של איראן וכל זה, זה שאלות לרב שמואל אליהו, שליטה, פאר הדור. אבל אני לא מבין בזה. טוב. זה אהבת ישראל של הרב שמואל אליהו. זה לא נתפס. אני הכרתי טוב את הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הייתי אוהב ללכת לזה. אבל מה, עשית? סיפור על הרב שמואל. הרב מרדכי. אבל אין לנו זמן, אתם רוצים... עזרת השם, עזרת השם. אנחנו נספר, נספר. לא, עזרת השם. טוב. ממשיך, אנחנו לא מספיק. ממשיך רבי נחמן ואומר, סליחה, הרי הקדוש ואומר, והשם יתברך רוצה להטיב עמנו ולהעיר לנו בכל זמן וזמן. סליחה, אז הנה המן הרשע רצה לאבד הערות אלו ולהרוג מרדכי הרמוס בערזו. הסברנו למה הוא מתגלה דווקא עכשיו בסוד המלך. כן, המן הגגים, מלך הגג, מלך המלך. כדי שתתבטל בניין פרצוף נוקבה הנקבר אחרי, זה המלכות, ולא ייבנה בית המקדש. זאת הסיבה המרכזית. בפורים מתחדשת ההערה של בית המקדש כל שנה ושנה. כי אם אתה מופיע את שם השם יתברך בעולם בצורה הכי שלמה, מה הצורה הכי שלמה? בניין בית המקדש. ולכן צריך להבין את המהות של היום הגדול הזה ועל מה אתה מתפלל ביום הגדול הזה. זה הנקודה, ושם אתה כוסף לבית המקדש. והשם יתברך, אז האמן רוצה לצמצם את הופעת השפע הזאת. והשם יתברך רוצה להטיב עמנו ולהעיר לנו בכל זמן וזמן ובכל שנה ושנה בימי הפורים האלה, שאז נעשה הנס, ושתמיד בימים האלה יתגלה אותו הערה של מרדכי. תקשיבו טוב מה הוא כותב עכשיו, ותישאר קיימת לעד תמיד. שימו לב, תראו מה הרי הקדוש כותב: והנה הערה זו לא הייתה לא בשבת ולא ביום טוב אלא בפורים בלבד. ושמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המועדים עתידים לבטל חוץ מן הפורים, שנאמר בימי הפורים האלה לא יעברו וכו', ואבין מה שנאמר לא יעברו מתוך וכו'. דילגתי קצת כי לא הבנתי, אז עדפתי לדלג. באמת, כי הערה אשר מעולם לא נהייתה כמוה, הערת חג הפורים, זאת הערה מיוחדת מאוד שמעולם לא נהייתה כמוה, והיא מתחדשת כל הזמן בזמן פורים, כל שנה ושנה היא נמשכת ונמשכת. אז צריך להבין את ההערה הגדולה הזאת. ואם זאת הערה כל כך גדולה, אתה מבין שיהיו לך המון מפריעים בדרך להערה הזאת. כי כל דבר גדול יש לו מפריעים בדרך. אתה רוצה להגיע לכותל? אתמול פגשתי כמה חבר'ה פה בכותל, צדיקים. ברחתם לכותל, אה? לא, סתם, סתם, לא. ליבו חתן. אני גם הייתי שם ככה. אי אפשר לא להגיע לכותל פעם בשבוע. קשה שלו. סתם פעם בשבועיים, בסדר, זה מי שככה קשה. לענייננו. אז ההערה הזאת, אומר הארי הקדוש, היא הערה שמעולם לא נהייתה כמוה. והיא מתחדשת בכל שנה ושנה, ולכן יש לה המון מאוד מפריעים. כמו שלהגיע לכותל זה, לזה ארוך. גם אתה יורד ברכבת, לך תזוז עכשיו, תנוע. ואתה יורד, תמיד האוטובוס, קו אחד לא ייכנס עד הכותל בזה, הוא תמיד ימשיך שם ישר, תעלה קצת בעלייה. והפקקים בדרך, ובזמנים הקדושים יותר, יותר צפוף. וככל שאתה יותר מקרב לבית המקדש, אז אתה בסליחות צריך להישאר בחוץ. כשמגיע מאוחר, רוצה להגיע לי ב-12 ורבע להתחיל לרוץ, אין לו מאיפה לרוץ. הוא שומע רחוק, מרחוק כבר הוא שומע, משאר יפו הוא שומע את הרמקולים. אין מקום בכותל להיכנס, תתפללו מבחוץ. נשים לכם כבר מסכים מבחוץ. כל שהערה יותר גדולה, בזמנים יותר קדושים, יש יותר מניעים, יש יותר הפרעות. צריך להשקיע יותר, להגיע טיפה יותר מוקדם. אז אתה מבין שבפורים הולכת להיות לך הפרעות, הולכים להיות לך הפרעות. אתה צריך לדעת איך להתמודד עם ההפרעות. אחת ההפרעות זה, יואו, זה פורים, זה יום גדול וקדוש, אני מחכה להשגות של היום הזה. רגע, נשמע, איזה השגות? חכה שנייה. זה בא מאליו, תירגע. לפעמים כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. אבל אם אתה יודע לנתב נכון את הציפייה, אין לך אכזבה בכלל. כמו בן אדם שמכין את עצמו לתפילות של יום הכיפורים. עשינו לדבר על זה קצת, אם אתם זוכרים, לפני יום הכיפורים. אתה פתאום לא מצליח לכוון. מה אתה תייצר עכשיו? טוב, אתה לא מצליח לכוון, אז תתאמץ ותתאמץ עם עצמך, וכל הזמן זה, די, תרגע, תשחרר, אתה מצליח לכוון גם אם לא הצלחת, הכל טוב. תבוא קליל כזה לתפילה. תבוא קליל, אתה תבוא קליל גם למצוות. גם למצוות. אל תתאמץ לקיים את המצווה כלפי חוץ. גם אם זה לא הולך בפנים, תדע שזה שם, זה קיים, הכל טוב. הערת הפורים, כיוון שהיא פנימית, היא לא חייבת להתגלות כלפי חוץ. על אף שזו הערה מאוד 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 גדולה, והיא נמשכת הרבה זמן. וואו, לא הספקנו להראות איך אותה מילים בדיוק מביא הרב זצה. בשבוע הבא נמשיך את זה, ולאט לאט 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 בעזרת השם יתברך אנחנו ניכנס לכל מצווה ומצווה ונכין אותנו נכון. תקדבק, אני לוקח מאחרים ומביא לכם רבנים אחרים, אז נכין את עצמנו בעזרת השם ליונדר נכון להמשך המצוות.